cakes that I need to.
אחרי שנאחל לכולכם שבוע טוב, זוס חנקה שמח. הרוגת שוב מפה, בסוף הקטע הזה, בעמוד קוף פי דלד, מביא את הרמב״ם בלכות מעשה הקורבנות, פרק יוד א', הלכה ה' והלכה ו'. כדי להבין את מה שהוא רוצה משם, אני חושב, בהמשך הדברים הוא כותב, עין שם במה שכתבנו בזה. אז לצערי, אין לי את הספר, אולי יחיל, אתה יכול להוציא את הספר, או להדפיס אותם דפים, זה ואתה יכול לשבת פה אם תרצה. אוקיי? אז שם מופיע בלכות מעשה הקורבנות, בפרק יד א', הלכה ה' והלכה ו'. אז בעזרת השם נראה ונעיין מה הוא רוצה משם. בסדר? העניין הוא שיש מחיצה בין שתי חצרות, או במקרה של הרמב״ם יש מחיצה שקובעת את הירושלים בפנים וירושלים בחוץ. אלו נקראים חומות ירושלים. אז מצד אחד יש דין בקודשים שאם זה יוצא חוץ לחומה, אז הוא נפסל מדין יוצא, כי הוא יצא חוץ מחומת ירושלים. וזה בנוגע לקודשי קודשים קל, בנוגע לקודשי קודשים כגון חטאת ואשם, אפילו אם זה יוצא מחוץ למחיצת העזרה, גם כן יש פסול של חוץ. עכשיו מאידוך, כי יש מצווה לאכול את הבשר של הקודש, אם זה קודשים, מדובר בתוך, אם זה קודשי קודשים, בתוך העזרה, אם זה קודשים קלים, אז זה בתוך חומת ירושלים. אז הרוגיץ' רוצה לדעת מה הדין אם הוציא את הקודשים עד למחיצה, עד לחומה של ירושלים. האם זה נחשב לחוץ לירושלים, או שזה נחשב לבפנים מירושלים? כי איך נדון את החומה עצמה? האם אני אומר שהיא בפנים או שהיא בחוץ? והרוגיץ' רוצה להשוות את זה לדין של בין השמשות. האם יש לבין השמשות דין של יום, מחמת היום הקודם, או דין של לילה, מחמת תחילת הלילה? וחדש הרוגיץ' שיש מה שנקרא הרכבה מיזוגית, גם יום וגם לילה. הספק של בין השמשות הוא ספק מאוד מיוחד. בדרך כלל הספק הוא אני לא יודע אם הוא כך או שמה הוא כך, אבל יש מקרים מיוחדים בודדים שבהם אני אומר שהספק בא מחמת היותו גם זה וגם זה. לדוגמה, בטומטום אני אומר שטומטום הוא ספק זכר ספק נקבה, משום שהמקום של הערבה הוא מחוסה ואני עוד לא קראתי אותו, קרא עם עין, ואני לא יודע אם נקרא ונמצא זכר או שם נקרא ונמצא נקבה. זה נקרא ספק קלאסי, שאני לא יודע. אבל יש מה שנקרא אנדרוגינוס. תכף ומצא שם נעיין בסוגיה של אנדרוגינוס. אנדרוגינוס זה ספק מסוג אחר. הוא לא ספק משום שאני לא יודע אם הוא זכר, אם היא נקבה, אלא יש בו גם זכרות וגם נקבות. גם זה וגם זה. אומר הרוגיץ' שווי, הוא הדין לבין השמשות. בין השמשות הוא לא ספק אם הוא יום, אם הוא לילה, אלא הזמן הזה הוא גם יום וגם לילה. הרכבה מיוחדת ומיזוגית של יום ולילה. אומר הרוגת שווי, לכן יש לדון לגבי בין השמשות לכל הדינים. גם להכשיר את היום כיום וגם להכשיר את הלילה כלילה.
אני לא מבין. מה שכותב, על בין השמות, הקדוש ברוך הוא יודע מתי יום יום כלל, הם כחות השער.
אז רש"י נדמה לי אומר את זה לגבי חצות, אבל תעיין אם הוא אומר את זה לגבי בין השמשות. נדמה לי שיש את זה...
בסוף יום שישי, רש"י שם, בפרשת.
רש"י שם. אני התכוונתי לרש"י בספר שמות, לגבי ויהי בחצות הלילה, אז שם רש"י אומר. אז נעיין ברש"י בעזרת השם, אולי אם מישהו יכול להביא את הרש"י, יש פה רש"י, אז נראה את זה בפנים. תן לדניאל, כיוון שהוא מעלה את הרש"י, אז אני רוצה שהוא ימצא את הרש"י. על כל פנים, לפי הרוגת שווי, Hadinu kach. In l'mashal gatziti litpalel mincha b'bein hashmashot, as ani yachol litpalel mincha mitzad sheze gam
yom.
Im ani rotzel litpalel arvit, nimtza sheani yachol litpalel arvit b'bein hashmashot ki yesh lo din shel laila. Shel laila. Ki yesh lo shnei adinim, gam shel yom v'gam shel laila. Aval, מה קורה אם אני רוצה להתפלל גם מנחה וגם ערבית בבין השמשות? זה כבר נקרא תרתי דסתרי. יש כאן סתירה מיני ובי. אתה לא יכול להחשיב את זה גם כיום וגם כלילה באותם זמנים. וזה אני חושב, יש פה אולי אור חדש על הדין של אנדרוגינוס. אנדרוגינוס הוא גם זכר וגם נקבה, אבל אי אפשר להחשיב אותו גם זכר וגם נקבה, כפי שנראה בעזרת השם בהמשך. אומר הרוגצ'ו, ומה הדין של חומת ירושלים? חומת ירושלים יש לו שני דינים. הוא כמו בין השמשות, הוא גם יום, סליחה, הוא גם חוץ לחומה וגם בפנים. כלומר, מצד הדין של קודשים, של, של הקשרות של הקורבן ושל ההקדש, אז אני צריך שזה יהיה לפנים מן החומה, כך כתוב ברמב"ם. משמע שעל החומה עצמה יש לזה דין של חוץ. מאידך גיסא, יש לנו מצווה לאכול את הקודשים, וייתכן שיש מצווה אפילו אם הקודשים הם על החומה, ובתנאי שהם לא יצאו חוץ מחומת ירושלים ולא נפסלו בתור יוצא. אז יוצא שהמצב של החומה עצמה ואותם קודשים שהגיעו לחומה הוא מצב די מסובך, די רגיש, כי מצד אחד הוא כבר יצא מירושלים לחוץ לירושלים, כי יש לחומה דין של חוץ לירושלים. מידוך כיסו לגבי אכילה, ויש מצווה של אכילת קודשים בתוך ירושלים, אז ייתכן שיש לו חומה דין של תוך ירושלים, ולכן הוא יכול לקיים בה מצוות אכילה. אומר הרוגצ'וב, אז יש לי פה ספק של תרתי דסתרי, כי יש לי פה שני דינים, ושניהם הם כלולים באותה מציאות של החומה עצמה, ויש לי סתירה מיני ובי. אני לא יודע אם להחשיב את הקודשים מצד חוץ לירושלים כפסולים בתור יוצא, או להחשיב שיש חיוב מצווה להכשיר את המצווה מתוך, בתוך ירושלים, מדין מתוך ירושלים. אז מה עושים? אז הרוגצ'וב כנראה, עוד מעט נראה אותו בפנים, כי פה זה לא מופיע, הוא אומר ככה, הוא רוצה לחדש שלפי הרמב״ם, הוא לא יכול לאכול את הקודשים האלו על החומה, שהם הגיעו על החומה. למה? משום שעדיין יש פסול של יוצא, כי הרי על המחיצה יש לו פסול של יוצא מצד שהוא חוץ למחיצה. אבל מאידך גיסא, אני לא יכול להלקות אותו ולחייב אותו עונש על זה שהוא אכל את הקודשים האלו שהגיעו לחומה, משום שיש להם דין של תוך החומה. אז לחייב אותו במצוות אכילה אני לא יכול בשום פנים ואופן, כי יש לקודשים האלו דין של חוץ לחומה. אבל להלקות אותו על אכילה בתוך ירושלים משום שהוא כבר נפסל ביוצא, אני לא יכול, כי יש להם גם דין של תוך החומה. אז יוצא שיש כאן שני דינים. מי שאכל הקודשים האלו בתוך ירושלים, שהגיעו לפני דקה ספורה, דקות ספורות, הגיעו לחומת ירושלים, אז מצד אחד אי אפשר להכשיר את המצווה הזאת, אבל מאידך גיסא אי אפשר להלקות אותו בתור עונש. למה? כי יש לו גם דין של תוך ירושלים. אז הדין של תוך ירושלים מפקיע עונש של מלקות על אכילת פסול יוצא. הדין של חוץ לירושלים קובע פסול יוצא ומפקיע את הדין של חובס אכילו והכשר המצווה מבפנים. אז אין לו הכשר מצווה לאכול את הקודשים מבפנים, אבל מאידך גיסא אני לא יכול לפסול את הקודשים לגמרי בתור סוודא, כי יש גם דין של תוך ירושלים. אז להלקות אותו על אכילה של קודשים חוץ לירושלים אי אפשר להלקות אותו. אז זה מה שנראה לי מופיע כאן, אבל נצטרך לדון, לראות את, את הכתבים של הרוגצ'וב מבפנים. הוא אומר, עין שם במה שכתבתי בזה. אז אינני יודע מה הוא כתב, אז אני רק מנחש אין לי גישה לספר, אבל אולי על ידי האינטרנט נוכל להוציא את הדפים האלה. על כל פנים, רבותיי, אני רוצה לדבר איתכם היום קצת על הנושא של הרכבה מיזוגית. כי יש כאן כמה חידושים שמצאנו על הנושא הזה של הרכבה מיזוגית, שאני רוצה לשתף אתכם עם החידושים האלה. קודם כל, יש לי תשובה פה של החכם צבי. החכם צבי, אתם יודעים, היה בנו של רב יעקב עמדין, היה גם הרב בפורטוגל, הוא היה גם ספרדי וגם אשכנזי, מן תרובת של שניהם, רשמית הוא נקרא אשכנזי, אבל הוא גם... מה?
מיזוגית.
כן, הוא הקבע מיזוגית של אשכנזי וספרדי. יפה מאוד. אז הוא רוצה לטעון שעל פי הסוגיה בחולין דף פח לגבי מצוות כיסוי הדם, שאם יש לו חול משפת הים, האם יש לו דין של אפר או אין לו דין של אפר? אז בדרך כלל המשנה בחולין קובעת כלל, אם החול צריך לעשות בו קטישה כדי לקטוש אותו לחתיכות קטנות, אז אני אומר שאין לו דין של אפר, אפר עם עין, אין לו דין של אפר, והוא פסול למצוות כיסוי אדם. כי בתורה כתוב וכיסהו אפר, כתוב מפורש להג'ה שצריך אפר. ופה שאני צריך לקטוש אותו קטישה, לכן הוא לא נחשב על פי דין לאפר. אם מאידך גיסא אפשר להשתמש בו כאפר, כי החול הזה הוא קטוש על ידי שמיים, זאת אומרת מבחינה טבעית, אז יש לו דין של אפר והוא קשה למצוות כיסוי הדם. כיסוי הדם בחי ובעוף, נכון? מה הדין במצב של ביני וביני, שהוא גם לא זה וגם לא זה? הוא צריך קצת קטישה, אבל בעצם הוא קטוש כבר, קטוש ואינו קטוש, או בלשון הגמרא שלא צריך לפרוך אותו והוא פורך, הוא כבר לחתיכות שאפשר להשתמש בהן. אז הגמרא בחולין אומרת שבחי גבנה זה יהיה תלוי בשתי הדעות, דהיינו שיש בזה מחלוקת. מהי המחלוקת? אומר החכם צבי, וזה בניגוד לרש"י, שזה תלוי. אם אני אומר שכל דבר הוא אפר, כאילו ממילא, עד שאני לא מוציא אותו מכלל אפר, אז עצם הדבר שבמציאות הנוכחית הוא כבר קטוש, אמנם במקצת לא לגמרי, אז אני יכול להמשיך את החזקה הקודמת, את המצב, הסטטוס קוו הקודם, שהוא אפר. אבל אם אני אומר הפוך, שהכל הוא לא אפר, עד שאני קובע עליו שם של אפר, אז אם יש ספק כי הוא קטוש ואינו קטוש, אז אני צריך שיהיה קטוש לגמרי כדי להוות שם אפר. וזה אני חושב החידוש של החכם צבי מאוד מאוד דומה למה שרצינו לומר, למי שזוכר, זה כבר בתחילת חנוכה, אני רציתי להגיד, עכשיו זה היום, זה זוז חנוכה, זה סוף החנוכה, אבל בתחילת חנוכה רציתי לומר שבכל מצב שיש גם זה וגם זה, הלכה נקבעת על פי הסטטוס קוו, המצב הקודם. אם המצב הראשוני היה כשר, אז אני לא פוסל, אלא אם כן יש מצב הפוך, יש כוח לפסול אותו. למשל, אם יש לבעל זכות בנכסי אשתו, ומישהו ירצה להכשיר את השטר כדי להפקיע את זכותו של הבעל, אז חובת הראיה היא להוכיח בראיה גמורה שהשטר הזה הוא כשר. ועד שאני לא מוכיח שהשטר הוא כשר, יש לבעל חזקה בנכסי אשתו. מאידך אפשר לומר שהשטר שהבעל מסר liyorshei haisha hu kvar hifkia et zchuto shel habaal legabei hayirusha. V'lachein im habaal rotzeh lifsol et hashtar ulechadesh et zchuto alav mutelet cholvat haraya kidei lochiach shehashtar hu pasul v'kidei lechadesh o lechazek et zchuto v'nechasim. אותו דבר לגבי אפר. אם אני אומר שיש לו חזקה של אפר, אז אם עדיין אפשר לבות אותו כקטוש, הוא כבר קטוש מטבע הדברים, אז אני אומר שלמרות שצריך להוסיף בקדישה, אבל יש מספיק קדישה כדי להמשיך את המצב הקודם. ולכן הוא יהיה קשר למצוות כיסוי אדם. מעידות כיסא, אם אני אומר הפוך, אני צריך לחדש את השם אפר כדי להכשיר אותו, אז אני צריך כוח להכשיר אותו, אז כל זמן שצריך הוא טעון קדישה אפילו במקצת, אז אני עדיין לא הגעתי לכוח השלם והגמור לחדש פה ולקבוע דין בשם אפר להכשיר אותו.
מה עם רוב נגד החזקה?
אז כל הסוגיות שהרוגת שוב מביא אותם הן כולם סוגיות של ספק 50-50, מה שנקרא ספק השקול. עכשיו, אם יש רוב, אבל עוד פעם, בכל המקרים שהגמרא דנה עליהם, כמו אם אתם זוכרים, דיברנו על הנושא של מילה כאשר בשר חופף את ההתרה, האם הוא חייב למול אותו פעם שנייה, שם מדובר בנירה ואינו נירה. פה מדובר בפורך ואינו פורך. פה מדובר בשטר ואינו שטר, כי אם הוולד הוא בן קיומו אז השטר הוא פסול, אם הוולד הוא נפל אז השטר הוא כשר. אז עוד פעם, יש תמיד, אז זה חשוב מה שדניאל שואל אותי, זה מביא אותי לנקודה חשובה מאוד. יש מה שנקרא ספק במציאות, אני פשוט לא יכול להבחין. אני למשל מוציא מתוך תערובת חתיכת בשר, אני לא יודע אם הבשר הזה הוא טרף, הוא אסור, או שהוא כשר, כי יש פה תערובת. אבל יש ספקות מסוג אחר לגמרי. כאשר המציאות היא ידועה, אנחנו יודעים בדיוק מתי שקעה החמה, ואני יודע מתי בדיוק צאת הכוכבים, ויש לי ביני וביני הזמן הזה, העונת זמן שנקראת בין השמשות. בכל קהי גבנה לא מועיל לי רוב. במציאות, אם יש ספק במציאות, אם אני מוציא כאן בשר ואני לא יכול לזהות אותו, אם הבשר הזה הוא כשר או טרף, פה אני אומר אז לינן בוטר רובו, התורה אומרת אחרי רבים להטות, שאני יכול להכריע את הספק על פי רוב. לא לזה מתכוון הרוגצ'ובי. כל הקטע הזה, כל ההצגה הזאת של הרוגצ'וב מתחילתה ועד סופה, היא כולה במצב של ספק שהוא שקול. ולמה הוא שקול? כי הספק הוא לא במציאות, אלא הספק הוא מחמת, מה שאני קורא תרתי דסתרי, כי יש לי גם זה וגם זה, יש לי שני דינים הפוכים, אחד רוצה להוציא מידי חברו, שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. זה נקרא מחצה על מחצה. אם יש לי מחיצה בין שתי החצירות, אז אני לא יודע אם על המחיצה שייך לראובן או דילמה לשמעון. המחיצה עצמה חוצצת ממחלקת בין שתי החצירות. אי אפשר לבוא ולהכריע על פי רוב. והוא הדין נוגע לפער. אם הוא קטוש ואינו קטוש, או למשל במילה של התינוק הוא נראה ואינו נראה, אז יש לי פה שני דינים, כל אחד סוחב ומושך לכיוון שלו. זה נקרא ספק של תרתי דסתרי. יש לי אנדרוגינוס שהוא גם זכר וגם נקבה, אז לא תועיל לי אפילו מרוב העולם עם נקבות, זה לא יגיד לי כלום לגבי, זה לא קובע לי כלום לגבי האנדרוגינוס הזה המסוים, נקרא לו אין לי שם בשבילו, אני מפחד לתת לו שם כזה או שם כזה, אלא אם כן יש מיזוגית של ספרדים ואשכנזים. למשל השם ציון אצל הספרדים הוא שם לזכר, אצל האשכנזים בדרך כלל הוא שם לנקבה, Okay. ונדמה לי שבמקרה הזה אשכנזים צודקים, כי ציון זה נקבה. אבל לא ניכנס לבעיה הזאת. אם אתם מכירים אנשים בשם ציון, והם גברים, אז מן הסתם הם או תימנים, או אולי ספרדים, אבל בדרך כלל אשכנזים לא נותנים את השם, ויש דוגמאות עד אין ספור לשמות. שמחה למשל, יכול להיות שמחה שם שם. אז בואו נקרא לבירייה הזאת, נקרא לו אנדרויגי. אין לי שם בשבילו, אבל אם אני קורא לו אנדרויגי, אז אתה לא יכול להגיד שאני ספרדי או אשכנזי, אלא אנדרויגי. אנדרויגי, או אנדרויג, אני לא יודע איך תרצו, השם הוא בין כך יווני. אז היום הוא סוף חנוכה, אז ניקח, כי כתוב וישכון ביולי שם, אסור לתרגם את התורה לשום שפה אחרת חוץ מיוונית. אז נתנו ליוונים איזשהו כבוד פה בתורה. אז אנדרויגי זה שם של לקוח מיוון, מהיוונים. לא היוונים של היום, אני מתכוון היוונים של אז, הם היו היוונים. היום זה לא כלום. היום היוונים הם בשביל הפלסטינאים, טוב שיוכלו את הצ'ורט, אני לא אכפת לי, אבל זה לא היוון שאני מדבר עליה. היוון של אז, הם יצרו מצב חדש של אנדרויגינוס. הם אלו שחידשו את האנדרויגינוס. זה על דרך בדיחוסו, כי רבי היה מתחיל את השיעורים שלו עם בדיחוסו, נכון? הוא היה תמיד פותח עם איזשהו צחוק. אבל אנדרויגינוס זה לא צחוק, אנדרויגינוס זה סוגיה שלמה. אז בואו נלמד קצת על אנדרויגינוס, אבל קודם כל, לפני שנגיע לאנדרויגינוס, יש לי פה דבר יפה שמופיע בחוברת שנקראת כל תורה, אולי מישיבת כל תורה, אינני יודע, אבל הוא בעצם שוט, הוא תשובה מהספר שנקרא קודשוס חג השבועות. המחבר של הספר הזה קוראים לו שמואל טוביה שטרן. מישהו מכיר אותו? אני לא מכיר אותו, אוקיי? אולי הוא רב ראשי של ירושלים, אני לא יודע. שמואל טוביה, זה השם שלו. אז זה מופיע מילה במילה בשני מקומות, גם בשוט שלו וגם בחוברת כל תורה. אם מישהו ירצה, הוא יכול בהחלט אחר כך לצלם את הדפים האלה. הוא שואל, יש דין במצוות חלה של נתינת מים לתוך הקמח, ואחר כך יש דין של גלגול. גלגול הוא שלב מתקדם יותר, כאשר הוא הופך את המים יחד עם הקמח לעיסה. אז ברמב״ם, בלכות ביקורים, הרמב״ם בלכות חלה, אם נדייק בלשון הרמב״ם, משמע כך, שהחובה להפריש חלה היא דווקא לאחר גלגול העיסה. אבל כבר בשלב הקודם של מה? נתינת מים לתוך הקמח, לפני שהוא גלגל אותם יחד, אם הוא הפריש חלה, אז החלה חלה. סליחה על הביטוי, אבל חלה חלה, כן? זאת אומרת, יש הכרה הלכתית, וחלו שם חלו, אפילו בשלב הקודם הזה של נתינת מים. אבל חיוב חלה לא חל עד שהוא לא עושה את גלגול העיסה. מה שנקרא בלועזית need though, נכון? need עם K, כי לא צורך אלא need, גלגול העיסה.
עם קוף.
כן, עם קוף, קוף פת בתחילה. אז אומר הרב שטרן, וזה מאוד מזכיר אותי את הרוגת שלי, שיש כאן שני דינים בחלה. יש דין של הרכבה שכנית, ויש עוד דין של הרכבה מזוגית. והוא טוען כך, כל שיש הרכבה אפילו שכונית, אז חלה הפרשת החלה. אבל כדי לחיים אותו בחלה, התורה קובעת, ותראו את כל המקורות בפנים, שצריך הרכבה מזוגית. וכאן הוא רוצה לקבוע את ההבדל בין נתינת מים בלי גיבול, בלי, איך זה נקרא, בלי גלגול האיסה, כן? מה שנקרא לגבל את האיסה, לבין לאחר גלגול האיסה. כל זמן שהוא לא גלגל את האיסה ויש מים וכמח, מה המצב עכשיו? מה המציאות עכשיו? הרכבה שכנית. יש כאן שני שכנים, יש מים ויש קמח. אומנם יש תערובת, תערובת, אני לא יכול בשלב הזה, כי הקמח כבר כאילו בולע קצת את המים, אז יש כאן תערובת. ומכיוון שיש תערובת, אז התורה אומרת שהפרשה שלך היא יעילה, מהני להפרשה סו, וחל עליה חל השם חל. אבל כדי לחייב אותו בחלה, מה קובע את חלות החיוב?
מזוגית.
בדיוק, הרכבה מזוגית. ואיך נוצרה הרכבה מזוגית? דבר חדש בפני עצמו, שהוא לא מים והוא לא קמח, כשני דברים מעורבבים יחד, זה רק על ידי גלגול האיסור. ומעניין לראות את כל הדיוקים שלו בתוך הרמב״ם, זה מדויק אף לא מפלא. ומה שהפתיע אותי שהוא משתמש במונחים של הרוגת שווי לחלק בין הרכבה שכונית להרכבה מזוגית.
לפני גלגול, כן. שם חלה, אבל אין קדושה. אחר גלגול יש קדושה, זה אומר?
לא, לא בדיוק קדושה, כי ברגע ברגע שאני אומר שהרכבה, סליחה, שההפרשה מהנילי, אז יש קדושת חלה. ואין הבדל פה בין קדושת חלה לפני הגלגול, לאחר נסינס המים, לבין קדושת החלה לאחר הגלגול. מבחינת הקדושה והשם חלה, הם שניהם זהים לגמרי. אין שום חילוק ביניהם כלל. אבל לגבי חובת האדם, האדם רק חייב כשיש לו עיסה. מה זה עיסה? עיסה זה לאחר גלגול. ההפרשה שלה היא משמעותית, אפילו אם אין כאן עיסה, משום שמספיק תערובת של מים וקמח. אבל לקבוע את החובה, אז אני צריך עיסה. כי התורה אומרת, ראשית הריסותיך, ויש לו שני פסוקים. פסוק אחד לגבי להכשיר ולקיים את ההפרשה שהוא הפריש, ופסוק שני לחייב אותו, והחיוב... לחיוב אנחנו נצטרך להמתין עד שהגענו לשלב ב'. מהו שלב ב'? הרכבה מזוגית שם איסו על ידי גלגול האיסו. אז רבותיי, אני רק קיצרתי מאוד בסוגיה הזאת, למי שיש לו זמן במשך השעה לאחר סיום השיעור, אז דברים מאוד מאוד מעניינים. אוקיי, עכשיו יש פה מאמר מאוד מעניין בספר שנקרא מסעת כפיי. אני לא מכיר את הספר, אני רק רוצה עוד פעם, יש לו הרחבה גדולה מאוד, הוא מרחיב את הדיבור פה, אבל רק לשמוע את נקודת החידוש, כי נדמה לי שהוא תלמיד של הרוגת שווי. אני לא מתכוון ברצינות, הוא לא תלמיד, אבל יש לו את השיטה הזאת, הדרך הזאת. הוא רוצה לחדש שתפילת מוסף של שבת ראש חודש היא הרכבה מזוגית. כלומר, כשיש ראש חודש ושבת, הוא טוען שזה לא, זה לא ראש חודש כמציאות נפרדת, על פי דין כמובן, ושבת כדין בפני עצמו. אין פה שתי קדושות שונות שחופפות יחד, אלא יש פה מיזוג של ראש חודש ושבת, וזה נקרא הרכבה מיזוגית. עכשיו אני הקוטון רציתי אולי להוסיף משהו לחידוש שלו. מה אני רוצה להוסיף? ואתם צריכים להתווכח איתי ולדחות אותי, אבל נדמה לי שיש לי רעיון מצוין. ראש השנה הוא תמיד ראש חודש, נכון? במוסף של ראש חודש, סליחה, במוסף של ראש השנה, בתפילת מוסף של ראש השנה, יש גם את החלק של מוסף קלאסי. חוץ ממלכויות זכרונות ושופרות, שזה מייחד את התפילת מוסף של ראש חודש לעומת כל תפילת המוספים של שער שנה, אבל יש גם את החלק שהוא קורבנות של פרשס פינחס, שהוא קלאסי, של מוסף קלאסי, של כל יום שהוא מקודש. אז ישנם שתי נוסחאות לגבי הסעיר של ראש חודש. לפי נוסחה אחת, זה מופיע במרכאות, ומשמע שיש להשמיט את הזכר לקורבן של ראש חודש. לפי נוסחה אחרת, מוסיפים גם הסעיר של ראש חודש. יש לך מחזור לראש שנה או תפילת? לא? אוקיי, אז תעיינו בפנים. סליחה, אני לא הבאתי את זה איתי, אבל אתם סומכים עליי? אם אתם נותנים לי קצת אימון, אמונס, לא יודע, קשה לומר חכומים, אבל אמונס חברים, אז אפשר לומר שיש שתי נוסחאות. חשבתי, אולי שתי הנוסחאות האלו הן בעצם חלוקות על הנקודה הזאת. מהי הקדושה של ראש חודש תשרי וראש השנה? האם זה הרכבה שכנית או הרכבה מיזוגית? אם אני אומר שיש כאן הרכבה שכנית, אז אם כן יש פה חפיפה של שתי קדושות, גם של ראש חודש וגם יום זיכרון שרועה, גם יום ראש השנה. אז יש להזכיר את שתי הקורבנות, כי בעצם בתפילת מוסף אחת אני מקיים גם קיום של קדושת ראש חודש וגם קיום של קדושת ראש השנה. לעומת זאת אפשר לומר ששתי הקדושות הללו מתמזגות יחד להרכבה מזוגית, ולכן אין כאן אופי מיוחד לראש חודש, אלא קדושת ראש השנה בולעת כאילו כביכול, ויש פה כאילו צל שכאילו חופף את ראש חודש, ולכן אני לא מזכיר את ראש חודש. אלא כמובן יש לכם שאלה אחרת, מה מתגבר על מה? אם יש לי הרכבה מזוגית, אז מה אני אומר פה? האם זה ראש חודש? האם זה ראש השנה? האם זה ביריה בפני עצמו? זה אני לא יודע. אבל אולי מחמת תוקף הקדושה של ראש השנה, אז קדושת ראש חודש היא כאילו תפלה ונבלעת, היא מאבדת את הזהות העצמית בתוך הקדושה של ראש השנה. אני סתם רציתי להוסיף. שאלה נוספת, כמה רגלים יש לנו?
שלושה.
האם לכל רגל יש קדושה מיוחדת? זה הפשטות, נכון? מבחינה אינטואיטיבית כל אחד היה אומר שיש גימל רגלים, יש סוכות ויש פסח ויש שבועות, וכל חג הוא מועד בפני עצמו. אבל אולי אפשר לומר שיש כאן הרכבה מזוגית, ואני לוקח את כל שלושת הרגלים ואני, איך אומרים, ממזג? לא, איך הפעולה של מיזוג? זה מה אתה יכול לעזור לי פה? למזג? אני ממזג אותם יחד, אוקיי? בלזון, מניין לך? מה פתאום שקמת מתוך השינה ומתוך חלום לילה וחידשת לי שיש כאן מיזוג של כל שלושת הרגלים ביחד? מה אתה אומר?
שלוש פעם בשנה יש במצצות.
כן, אולי דניאל מתכוון לומר, אם ירדתי לעומק דעתו, שיש ברמב"ם מצוות ראייה אחת, והוא לא מונה ראייה שלוש פעמים, וזה הוא התכוון, יפה מאוד. אבל אני חשבתי בכיוון אחר. אולי אתם יודעים, כולם מכירים את התורה התמימה של רב אפסטין, כן? עכשיו, אולי אתם לא מכירים שהוא כתב עוד ספר שהוא פחות ידוע מפירושו על התורה, שנקרא ברוך שאומר, ומה הספק שלו בברך שם? מה הוא אוהב לעשות? יש לו גשמק מיוחד לעשות את זה. הוא אוהב להעיר על נוסחאות התפילה שהן משובשות לפי דעתו. שיש איזה שיבוש בסידורים שלנו. אז הוא טוען שיש לנו שיבוש גדול בתפילות. אני לא יודע מה הוא עשה לו, מה יעשה דרך אגב, מאוד מעניין אותי את התמימה. אבל הוא טוען שבסוף הברכה האמצעית, בכל תפילה של הרגל, הן תפילת שחרית והן תפילת מוסף, הן תפילת מנחה, יש שיבוש. כתוב בסוף בסידורים שלנו, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמן הוא אומר שזה טעות. צריך לומר, ברוך אתה השם, מקדש ישראל וחג הפסח. מקדש ישראל ויום הזיכרון. מקדש ישראל ויום הסוכות וכו' וכו'. אלא מה? איך הטעות הזאת נשתרבבה? כי בסידורים הדפיסו במרכאות הזמנים. והכוונה של המדפיסי הייתה, הזמנים אתה תשלים איזה זמן, וכל זמן מתאים לעצמו. אני טוען שהוא טוען. חס ושלום לומר דבר כזה. כי יש שתי קדושות לזמנים. יש קדושת הזמנים כהרכבה שכנית, כאשר יש פה שכנים, וכל רגל יש לו זהות בפני עצמו, ויש לו אופי בפני עצמו וקדושה מיוחדת, עם הקורבנות המיוחדות שלו וכו' וכו'. אבל יש גם מיזוג של כל שלושת הרגלים. יש קדושה אחת של כל שלושת הרגלים. לכן, למשל, יש איסור לאו של בעל תאחר. מה קורה? אני קיבלתי על עצמי בנדר להביא קורבן. אז אסור לאחר את הקורבן. התורה נתנה לי אפשרות, עד שאני עולה לרגל, להביא את הקורבן ולקיים את הנדר שקיבלתי על עצמי. אם אני לא מקיים את הנדר, עד שהגיע, כבר הגיע ועבר הרגל, אז אני עובר על איסור לאו שלא תאחר לשלמו. הגמרא קובעת במסכת חגיגה שהוא לא עובר על בעל תאחר, אלא עד שעברו שלוש רגלים.
וחג הפסח ראשון.
או לפי הסדר?
כן,
חייב. זה לא נכנס לדברים שלי היום. זה אולי קושה, אני לא יודע. קושה בפני אש.
עכשיו זה מה שכתוב במסכת ראש השנה.
אוקיי. אז אני, את תשובה לשאלה הזאת אין לי, אבל אני לא יודע אם זה סותר מה שאני רוצה לומר. אני חשבתי לומר ששלושת הרגלים מהווים חטיבה אחת, בלתי נפרדת. לא על פי השקפה שזה אברהם, יצחק ויעקב, כל מה שבעלי הקבלה אומרים על שלושת הרגלים, בלי להיכנס לזה. דרך אגב, עכשיו עלה לי רעיון, אולי שלושת האבות הם גם כן הרכבה מיזוגית. טוב, סתם, מעניין אותי. אוקיי, טוב, אני לא חשבתי על זה, אבל יש אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, אולי זה שכנית. כל אב הוא מציאות בפני עצמו, ויש לו מידה מסוימת מיוחדת של אלוקות. אבל אולי יש גם את הצירוף של שלושתם יחד לעבוד כנסת ישראל.
אלוקי אבותינו.
אלוקי ואלוקי אבותינו. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי אב ואלוקי אבותינו.
אומרים מגן אברהם.
אז נכון, יש לו קושה מאוד מעניין, למה מסיימים באלוקי אברהם? אוקיי, ויהי ברכה אומר רש"י בכל חוסמים ולא באחרים. אוקיי, זה צריך לדעת. אבל אתם שומעים, ייתכן שכל שלושת הרגלים הם הרכבה מיזוגית, ולכן הנוסחה שלנו היא מדויקת היטב. ברוך אתה השם, מקדש ישראל, והזמנים, דהיינו כל שלושת הרגלים יחד. כולם מצטרפים יחד. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הסוכות, אבל רק בתור חלק ממערכת שהיא מיזוגית, שנקראת זמנים. וכל שלושת הזמנים ביחד מהווים חטיבה בפני עצמו. אולי, אני רק זורק את הרעיון הזה, כי מאוד מפריע לי מה שכתוב בברך שם. אני לא יודע מה הוא עשה למעשה, אבל עכשיו רבותיי, יש לי משהו שהוא מוסק מדבש. ממש מוסק מדבש, במיוחד בשביל המחשפים. לא יודע כמה מכם עוסקים בכישוף. אין אף אחד, אוקיי. מסתום אתם לא רוצים להודות על האמת, אבל אז מה נוגע כישוף להרכבה מיזוגית? אז פה יש דקל תורה, אני אומר לכם, זה כמעט מביא אותי לבכות מתוך שאני מתרגש, אני משהו יוצא מן הכלל. עכשיו, בתור הקדמה, אני רוצה רק להגיד לכם שהפירוש הכי חשוב על התוספתא מבחינה היסטורית זה הפירוש שנקרא חסדי דוד. שמעתם עליו? בכל ש"ס בבלי מדפיסים את התוספתא בסוף הכרך, ושם למטה מופיע הפירוש של חסדי דוד. אתם יודעים מי הוא היה? סתם מעניין, בתור מאמר מוסגר, הוא היה יהודי איטלקי מלפני 400 שנה, השם שלו היה רבי דוד פרדו. ואני ברוך השם, יש לי הרבה מהספרים שלו. חסדי דוד ניסיתי, לא הלך. לא הייתי מספיק גביר. אבל את שאר הספרים שלו יש לי. יש לו פירוש מדהים על רש"י על התורה, שנקרא מזמור לדוד. כל הספרים שלו הוא כתב, הוא חיבר אולי 12 ספרים, הם כולם עם השם דוד, כי רבי דוד פרדו, פרש דל ווב. והרבי דוד הזה ייסד ישיבה באיטליה, ושם הישיבה היה תורה ומדע. אז אם הוא היו, הם חושבים שהם המציאו תור ומדע, שתדעו לכם שתור ומדע זה היה באיטליה לפני 400 שנה. על כל פנים, החסדי דוד הוא הבעל הבית על התוספתא. אם מישהו ירצה לחלוק על החסדי דוד, אז או שהשם שלו הוא שאול ליברמן, או שהשם שלו הוא הרוגצ'ובי. חוץ מזה, לא ניתן לעלות על הדעת לחלוק על החסדי דוד. אני עצמי הקוטון רוצה לחבר חיבור על החסדי דוד, כי החסדי דוד הוא משהו. בספר הזה מפנח צפונות בעמוד קפ"ג, שזה מקביל ל-183, ואתם יכולים לצלם את זה אחר כך, אבל זה רק שני קטעים. הוא מביא תוספתא בפרק ג' של מסרות. התוספתא מתייחס למשהו שנקרא בלשון ארמית מטליה, מם, תת, למד, יוד, אלף. אתם יודעים מה זה מטליה? גם אני לא יודע מה זה מטליה. אבל מה זה מטליה? הרכבה מזרע קרפס. אני חשבתי שקרפס מופיע רק בליל הפסח, אבל גם מופיע במעשרות. אז יש לו קרפס, וזרע פשטן, וזרע טלטון, טלטון באנגלית נדמה לי נקרא ליק או משהו כזה, לא יודע. והם נשרו, זאת אומרת עשו שריעה של כל שלושת הזרעים הללו בתוך מים. אז כתוב בתוספתא כלשון כזאת: לא נהגו בה חכמים במטליה הזה היתר, לא למעשרות ולא לשביעית, אלא כשהוא תורם מכל מין ומין בפני עצמו. כי יש לנו דין שאין תורמין ממין אחד על שאינו מין. כלומר, שלמרות שהוא יצר כאן את התרובת הזאת שנקראת מטליה, עם זרע קרפס, זרע פשטן וזרע טלטון ביחד, הוא שרה אותם במים, אף על פי כן, כשהוא בא להפריש מעשרות, הוא חייב להפריש מעשר מזרע פשטן על זרע פשטן, מזרע טלטן על זרע טלטן, ומזרע קרפס על זרע קרפס, כי יש לנו כלל שאין תורמין ממין על שאינו מינו. אומר החסדי דוד, כי הוא תורם, צריך לתרום תחילה מכל מין אחד על מינו, והפרשה אחת לא מהן, לא יועיל. דכל מין ומין בפני עצמו, ויש לנו כלל, אין תורמין ממין על שאינו מין. שואל הרוגצ'וב, יש לנו משניות שאין תורמין ממין על שאינו מין. מה כאן החידוש? ואם תאמר שקומש ולן התוספת משמיע לנו שהוא שרה אותם כולם במים, אז אולי ביטלתי על פי דיני רוב, אבל החסדי דוד לא אומר שיש פה דין של ביטל ברוב או אב המינה שיתבטל ברוב. ונוסף לכך, למה אתה מביא לי דוגמה ממטליה? הברייתא הייתה יכולה להגיד לי כלל, הברייתא בתוספתא, שכל תרובת של מין בשינו מינו, כל שזה לא בוטל, אז צריך להפריש מכל מין על מינו, ולא ממין אחד על מין שם. מה זה מטליה פה? מה החידוש מטליה? אחר כך בהמשך הוא מביא פה פירוש של שאול ליברמן. אתם שמעתם על שאול ליברמן? לא, אתם לא יודעים מי היה שאול ליברמן? אז אולי כדאי שאני לא אדבר עליו. הוא היה הראש של חכמי, במרכאות כפולה, חכמי התנועה הקונסרבטיבית, שולם. הוא מפורסם, מכמה סיבות הוא מפורסם, אבל הסיבה הכי חשובה, נדמה לי, היא הפירוש שלו על התוספת, שזה נקרא תוספת כפשוטה. ואם יש לכם איזו שייכות לקונסרבטיבים, תוכלו אולי לקבל כל הסט בחינם, אם יש לכם חברים רבנים קונסרבטיביים, רבויס, כי אם אתה צריך לקנות את זה, זה יעלה לך כמו המסיפתא, אני חושב. יש לזה, אני לא יודע, כמה כרכים של תוספת. על כל פנים, גם התוספת כפשוטה מבאר את הברייתא הזאת, גם שהוא לא קשור למטליה, כלל ובכלל. אז מי בא להציל את התוספתא? לגאול את התוספתא? הרוקת שלו. איך ניחשתי? אומר הצופת אז פניח, אתם יודעים מה החידוש של מטליה? בשביל זה אתם צריכים לדעת קצת על כישוף, סוגיה במסכתו עבור זורו דף למנחת עמוד ב'. הגמרא דנה שם מה הדין של מטליה שהמחשפים לקחו מזה ומזה ומזה ושרו אותו במים ועשו תרובת שזה נקרא מטליה. האם יש לזה דין של עבודה זרה ממש לגבי איסור חרם, לגבי איסור הנוער וכו' וכו'. עין שום בעבודה זרה, זה הלשון של הרוגת שלו, עין שום בעבודה זרה דף למחת עמוד ב', גם עם מטליה, תהבי הרכבה מאיזה פרטים, אך על ידי כשופים והבולים מילי, זאת אומרת, הם אמרו איזה אברקדברה, וגם עשו כל מיני הבלים של הכישוף, ונעשה מזה סרט של וולט דיסני באיזשהו פעם, וזה נקרא מטליה. ורוצה לומר, מה הברייתא במייסרס רוצה לחדש? נפקמינו, וזה הרכבה, הוא הרכבה כזווית, מלשון כזב, ולכן, לגבי מייסר ושביס, אבי כל מין המאורב, שם פרטי בפני עצמו, ולא הרכבה מזגית, רק שכנית, וצורך לעשר, וכל דובר ודובר בפני עצמו. אומר הרוגצ'ובי, הרי המחשפים הפכו את כל התרובת הזאת לאיזו מציאות חדשה שיש בו איזה כישוף שנקראת מטליה. אל תנסה לעשות את זה, מסתום אנחנו לא יודעים בדיוק המתכון, מה לשים בפנים וכמה פשטן וכמה זה, אבל המחשפים ידעו איך לעשות את זה, ומתוך התרובת הזאת הם יצרו דבר חדש שיש לו מי יודע איזה כוחות, כוחות הטומאה כמובן, והדבר החדש הזה נקרא מטליה. עכשיו יש לחקור מה הדין של מטליה, האם הוא הרכבה שכנית או הרכבה מזוגית, נפקא מינה להפרושס מייסר. כי אם אני אומר שהוא הרכבה שכנית, אז יש לי פה כמה מינים שונים שכנים יחד בתוך התרובת, אז אם כל מין עומד בפני עצמו, אז אני חייב להפריש מין על מינו ולא מין על שאינו מינו. אבל אם תבוא, אם תמצא לו משהו על ידי הכישוף הזה נוצר פה, מה? הרכבה מזוגית, אז אם זה מזוג, אז אני לא חייב להפריש מכל מין על חברו. כי זה מעובב וזה נעשה מציאות אחת, מה שנקראת בלשון הרוגת שם נקודה, זה דבר שבלתי מתחלק, כמו בין השמשות שהיא נקודה, או כשאני מרביע, זה לא היית, אם אני מרביע סוס עם חמור, אז יצרתי מין מזוגית כזו בלתי מתחלקת, ולכן לפי ההלכה אני יכול להרביע סוס עם הפרק פרידה או חמור מהפרידה, כי המציאות הקודמת של חמור ושל סוס לא קיימת, היא בדיתה ומבוטלת. ודיברנו בעריכות על נושא של כליים, אם הוא מוסיף חוד של פשטן יחד עם קנבוס או עם צמר גמלים וכו', אנחנו לא ניכנס לזה, כי אני לא רוצה לבלבל אותך בפעם הראשונה שהגעת לנסות, אולי השיעור הזה שייך לך, אז אני כבר... אבל בסדר, אומר הרוגצ'ובי, מה החידוש של הברייתא בתוספת המייסרס פרק גימור? החידוש הוא שזה נקרא הרכבה כזווית, שזה שקר וחוזוף. אין כאן הרכבה, רק המחשבים יודעים איך לעשות את זה, אבל בעצם הוא לא הרכבה מזוגית, וכל מין עומד בפני עצמו. שואל הרוגצ'וב, ואיך התוספת יודעת? אולי זה באמת הרכבה מזוגית? מה הכריח את התוספת להגיע למסקנה הזאת?
אם זה היה רכבה מזוגית, אולי לא היה פתום ממסות בכלל?
אולי זה פירי בפני עצמו, אני לא יודע. אבל איך התוספת יודעת שזה לא הרכבה השכנית? אומר הרוגצ'וב, תפסיק אותי באמצע כי אני הולך לבכות, אני כל כך נהנה מהשתגלתיים. אומר ככה, כי מטליה עושים אותו במים, על ידי שויה במים. אומר הרוגצ'וב, כל דבר שיש בו כישוף, אז אפשר לבדוק אותו במים. למה? מה עושה המים? המים מפריד את כל המרכיבים לחלקים נפרדים. מאיך הוא יודע זאת? אז בשביל זה צריך לדעת הרבה על כישוף וסוגיה בסנהדרין. מה כתוב בסוגיה בסנהדרין? אז כתוב בסמך זיין עמוד ב' במסכת בסנהדרין, זעירי, אחד מהמוראים, איכלו לאכסנדריו של מצרים, הוא הגיע לאכסנדריו העיר במצרים. זובן חמרו, הוא קנה חמור, וחימותו לשקויי מיו, פושר. החמור נפשר, כלומר הוא נימוס, הייתה קום גמלי דוסקינטו. אחר כך היה לו חמור, והחמור הזה הפך להיות דף של גשר, הגמל, כדי שהוא יוכל לעשות את זה כגשר, לעלות עליו מצד אחד של המים, לצד שני. הכל היה כישוף. אז הוא הצעיר. מי כמידי דזובין הוכה? מי זה האיש שקונה משהו פה באלכסנדריה והוא רוצה לטעון מקח פוס כי הוא קנה חמור והחמור הגיע למים והוא נמאס במים אז הוא רוצה את הכסף שלו חזרה? לא בודק להמיה. הוא הקונה היה צריך לבדוק את החמור במים, להכניסו במים. למה? יש לוקח בעיר הזאת שמוחזקת בקשופים, העיר הזאת היא מוחזקת בכשפים, והוא קונה סחורה ואינו בודק את הסחורה במים, כלומר הוא הפסיד מה שנקרא בלשון השעס יהודי אפסד הנשי, הוא הביא את ההפסד על עצמו כי הוא שותה. למה הוא לא בדק במים? כי מים לוקח את החומר הזה שהוא חומר של כישוף ומחלק אותו ומפרק אותו לחלקים קטנים, שכל הדברים שנעשים על ידי כישוף אין להם כוח של הרכבה מזגית אלא שכונית, והראיה שהיא שכונית ולא מזגית שמתפרק ונימוס על גבי המים. אז הוא טוען ככה, שאם אני לוקח את המטליו ואני רוצה לקבוע אם הוא מזגית או שכנית, אז אני צריך לבדוק אותו, ואם אני בודק אותו על ידי מים והוא מתפרק לחלקים, כי זה הכוח של המים, ייתכן שאנחנו לא יכולים לראות את זה בעין שלנו הפיזית, אני לא יודע, כי אני לא עסקתי אף פעם בכישוף, למרות שזה מושך, אני מאוד מעניין מה זה הכישוף הזה, איך עושים את זה, אבל הכל פנים, אבל המים פועל כאן לחלק את אותם המרכיבים לחלקים קטנים נפרדים. זה נקרא הרכבה שכנית. כמשמע תוספתו, לכם מטליה, למרות שיש פה דין של תרובת, על כל פנים, הכל בלוף אחד גדול. זה הכל שקר וחוזף. והאמת היא שאין כאן הרכבה מיזוגית, והראיה שאני יכול לפרק אותם לחלקים, ואיך? על ידי מים. אז תראו מה שעושה פה ההורגת שופן. קודם כל הוא עונה על השאלה של החסידובית, שבעצם החסידובית לא ענה עליה בכלל. מה החידוש כאן של התוספתא? ודאי, אני יודע ממשניות שלמות שאי אפשר להפריש ממין על שאינו מינו. נוסף לכך, למה תוספתא בחרה דווקא במטליה? אומר הרוגת שאומר, רק משום שיש לו את כל התור כולו בידו, שתצריף כאן את הסוגיה והמנזור עליו ונכנס על בייז על מטליה, יחד עם הסוגיה בסנהדג'ו סמת זיין לגבי הכוח של מים לפרק את, את הכישוב, ואז אתה מגיע למסקנה שזה הרכבה שכנית, ולכן הוא חייב להפריש על כל מין ומין, או זה החידוש של התוספתא. אז תהיינו בזה. עכשיו רבותיי, קצת על אנדרוגינוס. מה זה אנדרוגינוס? אז באנציקלופדיה התלמודית הוא מביא פה הרבה דעות מה זה אנדרוגינוס. אני לא מתכוון למציאות של אנדרוגינוס, אני מתכוון לדין של אנדרוגינוס. אדם או בהמה, יש גם אנדרוגינוס ובהמה שיש להם גם זכרוס וגם נקבוס, והוא מביא את הלשון יוונית וכו' וכו'. מהותו, מה מהות האנדרוגינוס? דעות שאינות נאמרו במהותו של האנדרוגינוס. האנדרוגינוס א' הוא סופג זכר, סופג נקבה, כך משמע במשנה במסכת ביקורים פרק ד', וכפי שנראה בהמשך, לכן נותנים עליו את החומרות של זכר לגבי מצוות עשה שהזמן ברומו לכם, וגם את החומרות של נקבה לטמא בתומס נידה וכו' וכו'. שנית, האנדרוגינוס הוא סופק זכר, סופק נקבה. ושלישית, הוא בירייה בפני עצמו. עכשיו, מה זה בירייה בפני עצמו? הדעה השלישית. אז כאן הוא מביא מחלוקת מה הכוונה בירייה בפני עצמו.
איזה דבר אנחנו נראה?
אנדרוגינוס, הקטע הראשון של אנדרוגינוס באנציקלופדיה התלמודית. אוקיי, יש לכם? נדמה לי שחילקנו את זה כבר, נכון? אבל עוד לא הספקנו לראות את זה בפני.
לא, זה לפני חנוכה.
אוקיי, אז מה שקרה לפני חנוכה זה כבר עונה אחרת. אוקיי, על כל פנים.
הוא אומר גם שלא עשה נישה וגם עשה
נתרצונו? אז זה תשאל אותי בעוד 5 דקות. אבל זו שאלה גאונית שלא חשבתי עליה. אוקיי. אז מה זה בירייה בפני עצמו? אז כאן, באנציקלופדיה התלמודית, הוא מביא פה מחלוקת בין הרמב"ן לבין הרי בתוספות יבמות. התוספות יבמות מופיע בפ"א עמוד א', עין שם. מה המחלוקת? אז קודם כל, לפי שיטת הרמב"ן, מה זה בירייה בפני עצמו? הוא מין מיוחד, לא איש ולא אישה. וזה פלא, הרמב"ן. איך נבין את הרמב"ן? כי עוד פעם, המשנה בביקורים קובעת שיש לאנדרוגינוס חומרות גם של זכר וגם של נקבה, אבל אם הוא בירייה בפני עצמו, אז צריך עיון גדול מה הכוונה שהרמב"ן אומר שהוא לא זכר ולא נקבה. אבל הרי בתוספות אומר ככה, מה זה בירייה בפני עצמו? ספק תמידי שלא יתברר לעולם. כלומר, כל ספק אחר, כגון טומטוס, רק כשנקרא, אז אני יודע אם הוא זוכר נקבה באנדרוגינוס, אין שום אפשרות שבעולם, מתחת השמש, לברר אם הוא זוכר אם הוא נקבה. אז זאת היא שיטת התוספות. אז הרמב"ן סובר בירייה לא זכר ולא נקבה, והרי בתוספות סובר במסכת יבמות שזה גם זכר וגם נקבה, אבל מבחינת ספק, וזה ספק מיוחד במינו, כי אי אפשר לעולם להכריע לגבי הספק הזה. אבל יש גם שיטת הרייבד, וזה מופיע במספר 7, אם אתם רוצים לראות את זה בפנים, הערה מספר 7 באנציקלופדיה. הרייבד הוא בהלכות שופר פרק ב', אומר הרייבד שאנדרוגינוס הוא מקצת זכר ומקצת נקבה. עכשיו, מה רייבד רוצה לחדש פה, שהוא מקצת זכר ומקצת נקבה, ובמה הוא חולק על השיטה הקודמת שהוא גם זכר וגם נקבה, אלא שזה ספק שאי אפשר לברר אותו לעולם. אז הרייבד אומר, תשמעו משהו, חידוש על הרייבד, בלכות שופר, שאנדרוגינוס לא יכול לתקוע בשופר ולהוציא את הזכר מידי חיובו. למה? כי חלק ממנו, מקצתו, הוא נקבה, ואותו חלק גם תוקע בשופר. והחלק הזה הוא לא בר חיובו, ונמצא שהקול של השופר הוא קול של אינו בר חיובו. למרות שיש גם בר חיובו פה מצד הזכר שבו, אבל זה רק מקצת זוכר, יש לו גם מקצת נקבה, אבל מקצת זוכר זה לא מספיק כדי לעבוד כל שופר של חיוב, משום שיש גם מקצת נקבה, והמקצת נקבה גם כן משתתפת בהוויית כל שופר, והקול הזה הוא קול פטור ולא קול חיוב. כך מחדש הרייבד. אומר הרייבד, לפי זה אנדרוגינוס אינו יכול לתקוע לעצמו, להוציא את עצמו ידי חובה, כי הצד נחבוס שבו גם כן תוקע, להוציא את הצד, זוכר שבו. אז מצד הזוכר שבו הוא חייב בשופר, ולכן כתוב במשנה בביקורים שמחמירים עליו את כל החומרות, גם של זוכר וגם של נקבה, מחמת המקצה זוכר והמקצה נקבה. אבל בנוגע לשופר שאני צריך בר תוקע שהוא מהווה בר חיובו לגמרי, והכל הוא כל שופר מחמת חיוב, את זאת אין האנדרוגינוס יכול לעבוד על ידי התקיעה שלו. זה החידוש של הרייבד. לעומת זאת, אם נלך לפי שיטת התוספות שהאנדרוגינוס הוא סופק זוכר סופק נקבה, אלא שלעולם אי אפשר לברר את הספק הזה, אז לכן אני נותן עליו את כל החומרות, גם של זה וגם של זה, של זאת. אבל להוציא אחר ידי חובתו הוא לא יכול. למה? כי הוא ספק נקבה, ולכן אין אנדרוגינוס יכול להוציא שופר. אבל אם הוא תוקע לעצמו, אז ממה נפשך? אם הוא נקבה, מחמת הספק נקבה, אז הוא פטור, היא פטורה. אבל אם מצד הזכר שבו, כי יש פה צד של סופק זוכר, אז הוא מחויב, אז הוא יכול להוציא את עצמו, כי רק הצד הזכר שלו חייב. רק לפי הרייבד, שהרייבד מחדש את החידוש הזה, שהוא מקצה זוכר ומקצה נקבה, אז גם זה וגם זה, לכן לפי הרייבד הוא לא יכול להוציא את עצמו, כי הצד נקבוס תוקעת על הצד זכרוס, ואין כאן כל שופר של בר חיוב. כך יוצא המחלוקת בין שתי הדרות הללו, אני חוזר עליהם, או שהוא סופק שבלתי ניתן לברר אותו, זה הדת דת התוספות, או לדת הרייבד הוא מקצתו זכר ומקצת נקבה. עכשיו, אם הדוגמה הקלאסית של הרכבה שכנית היא חצי עבד וחצי בן חורין, שלכן הוא לא יכול לשאת בת ישראל בת חורין משום הצד עבדו שבו, הצד עבדו שבו יוצא איסור קדישו, לאו של קדישו, והוא גם לא יכול לשאת שבחו מצד הבן חורין שבו, וזה בעצם לפי הרייבד המצב של אנדרוגינוס. זה נקרא, אני חושב, הרכבה שכנית. לפי הרייבד, הבנת הרייבד, יש לנו הרכבה שכנית. הוא מקצתו זכר ומקצתו נקבה. נטיל עליו את כל החומרות של זוכר ואת כל החומרות של נקבה, מצד המקצת והמקצת. אבל יש לי גם הצד של פסול, כמו שדיברנו בחצי עבד וחצי בן חורין, מצד השני. אם זה פסול של נקבה לגבי תקיע שופר וכו' וכו'. זה מה שיוצא לפי הרייבת. מה שאין כן אם נלך לפי שיטת התוספות, נדמה לי שיש כאן הרכבה מזוגית. אבל פה רבותיי אני צריך להוסיף איזשהו תנאי, איזושהי הסתייגות. אני אומר כך, יש לו את שני הדינים, גם את הדין של זוכר וגם את הדין של נקבה. אבל בתור הסופי המזוגית כאן היא הרכבה של שני דברים שהופכים, שהפוכים אחד מהשני, דובר ויפוכו. ואם זה דובר ויפוכו, אז יש לזה דין של סופי. עכשיו לגבי בין השמשות, אם זה יום ולילה גם יחד, אז לכאורה עד שנגיע לחידוש המיוחד של הרוגת שלו בין השמשות, אז נאמר שאין כאן נפקמינו מהצד הלילה שבו או מהצד היום שבו. כי אם אני רוצה להכשיר את המצווה של היום, אז יש לי יום. אם אני רוצה להכשיר את הצד של הלילה, יש לי גם לילה. הוא הדין באנדרוגינוס. אם אני אומר שאנדרוגינוס הוא גם זוכר וגם נקבה, אלו זה סופק שתתי דססרי כפי שנראה, אז אם כן אני מטיל עליו גם את החובות של זוכר וגם של נקבה. מובן. מה מיוחד באנדרוגינוס שכאילו מגביל את המזוגית הזאת? שבמידה והוא רוצה להוציא אחרים ידי חובתו, כאן אני אומר שהגם וגם, דהיינו המיזוג שבו, מפריע לי. למה הוא מפריע לי? כי הוא תרתי דססרי של סופק. ובגדר סופק, אני תמיד צריך לחשוש שמה מי מוציא את את הזוכר, למשל בתקיע שופר. אם למשל אנדרוגינוס תוקע לזוכר, שמה הנקבה מוציאה את הזוכר, ולכן הזוכר לא יוצא. אתם מבינים? אז יש לי, מכיוון שיש לי גם צד של זוכר וגם צד של נקבה, אז הצד של נקבה מפריע לי במידה והאנדרוגינוס רוצה להוציא אחרים ידי חובתה.
ולעצמו?
אבל לעצמו הוא יכול להוציא. למה? כי לעצמו אני אומר אין כאן סופק. למה? כי אם אתה אומר שהוא עצמו בתור שומע את השופר, אז הוא נקבה, אז הוא בכלל לא חייב. אלא מה אתה אומר? שהוא בעצמו זוכר, אז הוא בעצמו מוציא את הזוכר שבו. אבל להוציא אחרים ידי חובתו, המיזוג הזה של גם זוכר וגם נקבה מפריע לי, משום שהנקבה מוציאה את הזוכר. ונדמה לי שזה מה שהרוגת שוב מתכוון לומר על דם נפסל בשקיע שחמו. אומר הרוגת שוב ובין השמשות לאחר שקיע שחמו, דובר שהזמן פוסלו אסור מבין השמשות. למה דבר שהזמן פוסלו אסור מבין השמשות? זה נדמה לי מגביל לאנדרוגינוס לפי התוספות, שהוא גם זוכר וגם נקבה בתור סופק, שהוא לא יכול להוציא גם, הוא לא יכול להוציא זוכר. לא יכול להוציא אחרים ידי חובתם בתקיעת השופר. למה? כי הצד נקבו שבו מפריע להוציא את הזוכר השומע ידי חובתו. אומר הרוגת שוב, וזה מקביל לדם נפסל בשקיע שחמה, כשנתחדש פה פסול של לילה. אז מה אתה אומר? אבל זה גם יום. נכון שזה גם יום, אבל יש לי מציאות של פסול לילה. הפסול לילה מפקיע ופוסל. ואם כן, חשבתי מה יהיה לפי הרוגת שוב בקודשים שהוא הוציא אותם מירושלים והגיעו לחומת ירושלים. אז אם נאמר שזה הרכבה מזוגית מעין בין השמשות, כמו שכתוב בלשון של הרוגת שווי, אז אם כן יש גם צד של חוץ לירושלים. אז הצד של חוץ לירושלים, כי אני רואה את המחיצה כחוץ לירושלים, היא מחדשת פסול של יוצא. זה לא רק חיסרון ירושלים, היעדר ירושלים, אלא באופן חיובי יש לי כאן דין ופסול של חוץ לירושלים. is memele asuli lechol et hakodshim ha'ilu b'toch Yerushalayim. Lama? Lama lo nomar hagei yesh agam din shol toch Yerushalayim? We mitzvah din shol toch Yerushalayim natilo v'nechayev oto b'mitzvah achila b'toch Yerushalayim. Hatshuva hi mishum she'al hakotel yesh agam din shol chutz Yerushalayim. We kevan shenitchadesh psul shol chutz Yerushalayim hagei ze domeh ledam nifsal b'shkiyas hachama. שלא רק שהדר קדושת ירושלים, אלא פסול של חוץ לירושלים. אז אדם שיורד חס ושלום לחוץ לארץ, אז מה דינו? חסר לו מצוות ישו בארץ ישראל, או יש לו גם פסול של חוץ לארץ? וביום הזה של זוס חנוכה, אני אומר את זה מפורש, כי מצד ירושלים ומצד היותו יהודי, אז יש לו קדושת ישראל, אז יש לו מצווה של זוס חנוכה, ואילו שם הם חוגגים את היום הזה באופן פסול, באופן שלילי. אוקיי, אז זה סתם על דרך הדרוש.
אני חושב שאת אומר מנחה לרבי שלו, אפשר בין השמושס
להתפלל מנחה,
נכון, אבל לילה אז פסול מנחה.
לא, אז זה מה שהרוגת שם הבין, אין פסול של לילה לגבי תפילת מנחה, אלא ההדר חיוב, חיסרון מחייב, אבל זה לא פסול, אין דין של פסול לילה, הלילה לא פוסל במנחה. אני יודע מה שאתה רוצה לקשור, הוא צודק, כי לכאורה למען דיום התפילס כנגד קורבונוס תקנו, אז באותה מידה שיש פסול לילה לגבי דם, אז יהיה פסול לילה לגבי מנחה. אני שומע קושה חזקה. אוקיי רבוי, איפה אנחנו? אוקיי, אתם, זה ואולי, אני לא יותר ירצה חדלות, אבל זה אתם תסתדרו ביניכם. אני בינתיים אכין את השיעור בפרשת השבוע. לאיזה פרשה הגענו? אני לא זוכר. לא, אני חושב שאנחנו כבר עברנו את ויגש.
שבת?
לא. לא עברנו עדיין.
לא, התכוונו במיקץ.
מיקץ. מיקץ, אז מה?
עכשיו
איזה... ויגש. 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 אני שמעתי ויגש אתמול במנחה. לכן התבלבלתי. זה היה במנחה. אז ויגש אלוב יהודה, נכון? אז אני אכין בלי נדר משהו על ויגש.
Use the spur that we are going to switch back to English.
לא, תגיד בעברית. אם לא אכפת לך.
לא, מה שדיברנו כבר אולי בפעם האחרונה בקשר ל... להבין את המיזוגית שיש הצד, אולי כמו שמעת
גם שני הצדדים יחד,
אבל בנרות חנוכה אני זוכר מהרבה שנים שאחד הסיבות שיש לנו שמש, שאם אתה נהנה מהאור, אתה נהנה מהאור של השמש, אבל זה לא מחסר לך שגם נהנית מהאור של הנרות. אז מה את אומרת? האם יש עניין שאסור שיהיה לך שום הנאה מהנרות חנוכה, או רק שזה לא יהיה 100% הנאה מנרו חנוכה, ואם אתה מערבב אותו במשהו אחר, כבר מותר ליהנות קצת מהאור.
אז עוד פעם, אם אני אומר שמה... אני
נוסיף על זה, כשהנר האחד הוא פחות נותן מאשר היתר.
אבל עדיין...
לא יותר חמור.
שזה חמור, נכון. איך עוזר נר אחד כדי להוציא ממני את האיסור שנהניתי מנרות חנוכה? עדיין יש שמונה נרות שנותן יותר או מאחד, נכון, אז זה עוזר לי, אבל זה כן עוזר, נכון, זה הסיבה.
כן,
אז כנראה שלא צריכים שיהיה רק הנאה מנרות חנוכה, רק שלא יהיה לך רק הנאה.
הבנתי, אז יכול להיות שהנאה שיש לו מנר חנוכה היא לא פוסלת והיא לא אוסרת, אלא אני צריך באיזשהו שלב לייחס את הנאה שלי, אם יש לי אפילו במקצת אפשרות לייחס את הנאה שלי לדור של חול, והוא לא הקדש כגון השמש, אז זה מספיק להתיר.
ואולי יש סיבה, לפי הזה שאתה נראות בבית.
אז רק שנייה, אם אני אומר הקווה שכנית, אז אני בברוך, יש לי בעיה.
נכון.
כי אם יש כאן שני שכנים, העובדה בשטח היא, במציאות אני נהנה גם מהנר חנוכה, אי אפשר להכחיש את העובדה. אבל אם אני אומר מיזוגית, אז יש גם זה וגם זה, אז אני יכול לייחס את זה, ואין כאן חידוש של איסור מחמת.
זה מה שלמדנו בשבוע שעבר, שזה בתוך המסגיד להבין את שתי החלקים,
את שני האחוז
או רק...
יפה מאוד.
אבל אולי זה סיבה להשאיר את הנרות
כן, חשמל, אני לא יודע, יש מישהו שרצה לסגור לחבות את הנרות של חשמל, אני חושב שזה טעות, אין שום סיבה לעשות את זה.